בעל תוקע יודע, מרגיש, הוא צריך לדעת, שגם אם הוא בעל תוקע מומחה, שם את השופר בפה והתקיעות יוצאות, לפני שהוא בא לתקוע בראש השנה, בכלל לא ברור לו שזה יעבוד. זה מניסיון, אני שנים הייתי בעל תוקע עד שפרשתי, זהו זמן מיוחד של פחד ואימה, ולא סתם. כי מה שמבואר בחז"ל, שבזמן התקיעות, אז הקדוש ברוך הוא דן את בני ישראל. זמן של התקיעות, זה הזמן של הדין. והדין הוא לא פשוט. הדין הוא לא פשוט. זה דין על כל פרט ופרט. לא רק מי יחיה ומי ימות, ובאיזה אופן. על כל פרט בחיים, על כל שנייה בחיים, על כל זוזה של אדם, דנים בראש השנה. זמן של דין. זמן של דין. אז זמן של פחד, של אימה. הרמב״ם כותב, למה תוקעים בשופר? אומר הרמב״ם, על שם הפסוק, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. שופר יש בו איזשהו כוח להרעיד את הלבבות, זה בא להרעיד. ואפשר להביא לזה עוד כמה וכמה סימוכים. תקיעת שופר אמור להיות זמן של חילורי אדם. במחזור של הגאון מבין למחזור הגרא, מובא שם, מתלמידיו, שבכל הימים, בכל הזמן הזה של ראש השנה וחודש אלול, שיא השמחה שהיה בהגאון מבין זה בזמן תקיעת שופר. כהן היה בשמחה עצומה, כך כתוב בספר כתר ראש, וכך מביאים עוד מתלמידיו. זה הזמן שהוא היה בשמחה עצומה. השאלה, לשמחה, אדם מגיע למשפט של חיים ומוות, מה יש לו לשמוח? אז מחד רואים שזה זמן של פחד ואימה, ומצד שני, הגואל לא עשה שום דבר שלא על פי תורה, ראה לנכון הגואל שזה זמן של שמחה. זמן של שמחה, אני שומע מפי עדים, לא יצא לי אף פעם מתפלל בישיבת פונוביץ' בראש השנה, אבל שמעתי מפי עדים נאמנים שרבינו הקדוש מרן הרב שך, הוא היה עמקי ורב גרשן שליטה, ייבדל לחיים טובים המורשושים, הוא הבעל תוקע, ויש סדר מוסר בישיבות לפני התקיעות, סדר מוסר של רבע שעה, והיה מתחיל סדר מוסר אחרי שתי דקות, הרב שך היה ניגש לרב גרשן, ואמרו לו, נו, היה לזה משתגות שכבר הגש לתקוע, אז אמרו לו, יש זמן, עבר עוד שתי דקות ברב שך שוב היה ניגש, נו, משהו בער לו להגיע לתקיעת שופר, זאת אומרת, אם זה משפט, תדחה אותו, הוא מספיק, מה, לא רוצה, כמה שאפשר לדחוק, כמה לא. להפך, גדולי ישראל ראו בזמן הזה זמן של שמחה, הם ציפו לזה, הם חיכו לזה. איך מיישבים אצלנו את הסתירה וצריכים לדעת שיישוב הסתירה, זה ראש השונה. זה ראש השונה וזה עוד השבוע וחצי של חודש אלול שאנחנו יכולים עדיין לחטוף ולתפוס את המיליונים האלה כהכנה לראש השנה. אז בואו נקדים נראה. אנחנו פותחים פרשת שבוע. זו פרשה שכל שנה קוראים אותה, אין מצב שלא. בכל שנה קוראים אותה שבת לפני ראש השנה, קוראים את פרשת ניצבים. והפרשה פותחת אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, ויש פה ממשיכים, הפסוקים ממשיכים למנות, מחוטב יצאיך ועד שם ימיך. יש פה איזה מין מעמד שהיו ניצבים לפני השם, לא עברך בברית השם ובעלתו, ולא ניכנס למה היה שם הברית, זה נושא בפני עצמו. אבל אומר רש"י במקום מביא מדברי חז"ל, וזה רש"י קשה מאוד, חז"ל קשים מאוד. רש"י נמצא בהמשך יותר, פסוק ב', הוא מדרש אגדה. למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? אנחנו קראנו פרשת שבוע, מי שעברה על הפרשה, קראנו מספר קללות לא פשוט, 92 קללות, רחמונו ליצלן, שאם עם ישראל לא רק שלא עשו את רצון השם, אלא שלא עבדו את השם בשמחה, אז קללות נוראיות שאי אפשר לתאר ולשער, השואה, זה משחק ילדים לעומת הקללות שכתובים כאן בתורה. אז אומר המדרש, למה פרשת ניצבים נשמח? מדוע היא נשמחה לפרשת קללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2. חוץ ממתת שבתורת כהנים בפרשת בחוקת יש עוד 49 קללות, הוריקו פניהם. כלומר, הם, הדם עזה להם מהפנים, מרוב פחד. אמרו, מי יכול לעמוד באלו? משה רבינו מצייר להם את החורבנות, את השואה. ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם. רחמנא ליצלן, אפשר לתאר את זה. הוריקו פניהם, מי יכול לעמוד בכל אלו? התחיל משה לפייסם. אתם ניצבים היום, הרבה יכעסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה, וראתם קיימים לפניו. משה רבינו מרגיע אותם. הרבה יכעסתם לפניו, והנה אתם קיימים פה. עוד לא מתתם. לא קרה לכם את כל הקללות האלו. המדרש הזה הוא מדרש פליאה. הוא מדרש פליאה. זאת אומרת שהתורה במחילה לא התכוונה ברצינות. זה לא רציני. זה סתם כך, זה איומים. מה כתוב כאן? הם שומעים קללות, לוקחים את זה ברצינות. משה רבינו אומר את זה מפי השם. ואחר כך כשהם הוריקו פניהם, אז אומר לו משה רבינו, אתם יכולים להירגע. הרבה יחסתם, ולא עשה אתכם כלבים, והרי אתם ניצבים לפניו. חס ושלום לומר דבר כזה, שאות אחת, תג אחד מהתורה, זה גוזמה חס ושלום. אין דבר כזה. אז מה אומר לנו שרבינו פה? רבותינו מדייקים מילה אחת. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים היום. הרבה יחסתם והרי אתם קיים לפניו, מביאים חזר. מה זה המילה לפניו? יש כאן סוד גדול, וזה אולי הדרך החשובה ביותר, הטובה ביותר וגם הקלה ביותר, כדי לספות בדין. ולא יודע אם מותר לי או אסור לי, אבל צריכים להדגיש, בנות יקרות, צריכים להדגיש, וזה חובה להדגיש. אולי קצת כועסים שאני אומר את זה לבנות, לבחורים, עוד אפשר לתת להם דברים קשים כגידים, אבל כשיש את כל הסימנים שאנחנו באמת זקוקים לחסד ורחמים בראש השנה תשע"ה, כל הסימנים מראים כך, אז צריך לזכור מה שמרן הרב שך היה תמיד שונה וחוזר בשיחות לפני ראש השנה ואומר, אילו ידעו יהודי אירופה בשנים תף ריש צדיק וף, תף ריש צדיק זין, צדיק חי, צדיק תת, ובפרט בראש השנה תף שין. מה גוזר עליהם הבורא בפמליה של מעלה? בראש השנה תף שין, ששם נגזר על 6 מיליון יהודים שהדבחו אותם בצורה נוראה כל כך. אם היו חושבים על זה, איך היה נראה ראש השנה של אז? וגם אז כל הסימנים יראו מה הולך להיות. ויהודים לא רצו בשירות ליבי אליך, הם לא רצו לקבל את זה. הם לא האמינו לזה. בגלל ששגרת החיים, הכל נראה בסדר, החנויות פועלות והביזנס עובד, ועושים חיים, ואנליס פועל, הכל בסדר. ולא רוצים להבין שיש מסרים. מי שקורא נכון מפה, ואני קצת מסית את עצמי, אבל רק כדי להבין, אנחנו עומדים לפני ראש השנה, שעל פי גם השונים גדול לישראל, יש פה ראש השנה מכריע מאוד, עם רבינו הקדוש רב חיים קניאבסקי, שהוא לא איש מיסטיקה, עומד וזועק, משיח נמצא פה. ויש לנו ים של חזלים שמגלים לנו מה הימים שלפני ביאת משיח. היה תנאים שאמרו, ויתרו, לא רצו לראות את המשיח, הם ויתרו. העיקר לא להיות דיינים שלפני ביאת משיח. יש בחזל. לא להיות בימים האלה, לא להחזיק מעמד, הם צועקים. הצעיר לדעת, אנחנו נמצאים עכשיו בימים האלה, ובכל הסימנים, אומר רב חיים, ושומעים מאוד גדולי ישראל, כל הסימנים של דברי חזל מובילים אותנו, ובפרט מערכת של צוק איתן שהייתה עכשיו. אם חזל אומרים מסכת מגילה, שסדר ביאת משיח יהיה, בשישי קולות, שנה שישית יהיה קולות, בשביעי מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. הקולות שיהיו והמלחמות שיהיו זה לא מבני עשיו, פרקי דרבלזר פרק למד, ובזור הקדוש, פרשת שמות, פרשת ולך לכו בסוף. כמה מקומות מבואר בזור שזה בני ישמעאל. בני ישמעאל, ואיך שזה מצויר וחזר למי שפתח את העיניים, זה בדיוק נראה כמו שהוא נראה עכשיו. שישי קולות היה. היה לנו כמספר מניין ימי אלול ותשרי, הימים הקדושים, 52 יום, שאנחנו עומדים לקראת, שאנחנו נמצאים בתוכם, היה לנו קרוב לזה, 51 יום. 51 ימי קולות. זה כמעט לא המלחמה, זה היה קולות. 2,000 ומשהו טילים, והם הוסטו לשטחים פתוחים, או כיפת ברזל, שמומחים בכלל מבינים איך היא פועלת, איך היעילות שלה בכלל מועילה. היא לא הייתה יעילה בפעם הקודמת, והיא לא השתפרה, והפעם היא כן עזרה. ומי שמסתכל, אנחנו יכולים להבין שזה רק קולות. היה עכשיו קולות, זה רק רמזים. ואנחנו בראש השנה הזה יכולים להכריע אם השביע הזה יהיה מלחמות, או שאנחנו נביא את המשיח בלי מלחמות. ומלחמות שיש, לפי כל מה שכבר משדרים לנו היום, לא השטויות של המודיעין הישראלי שסיפרו לנו שיש לעזה 4,000 טילים, הם זרקו 2,500, השמידו להם 5,000, ונשאר להם 4,000. זה מי שלומד בממלכתי יודע חשבון טוב. 2,500 ועוד 4 ועוד 5,000, זה יוצא 2,000. וזה עובר הציון, בבגרויות זה עובר. בחוץ ציון, אבל בבגרויות זה עובר. אבל הם כן יודעים היום לומר, מסתבר שזה כמעט מקביל לאותם מספרים, שבצפון, אצל החיזבאללה מחכים לנו 100,000 טילים שחלקם במשקל של טון, שזה אומר שבניין של 5 קומות שמקבל כזה טיל הוא הופך להיות בניין קלפים. זה לא מצחיק, זה דברים נוראים. ואף כיפת ברזל לא יכולה לשלוט על 100,000 טילים, אף כיפת ברזל יחד עם הדאש וכל מה שהולך מסביב, שאפילו הנשיא הגדול של ארצות הברית עומד וצועק שאין לנו שום אסטרטגיה. רק אחר כך הוא פתאום התחיל לזמר בשבוע האחרון כביכול, אבל הוא פרד את האמת שהוא חושב, ואין באמת שום דבר שיכול, כי בחזל כתוב שהארגונים האלה יקומו. זה מי שמסתכל פקד רבלזר זה כתוב. אז הם קמים ונמצאים ונשלטו. אנחנו יכולים למנוע את זה, אנחנו לא יכולים למנוע, וזה ראש השונה הזה. על פי כל הסימנים זה ראש השונה הזה. עכשיו השאלה, מה עושים? איך אפשר לבוא לבנות צעירות וגם לנשים בדור שלנו, גם אם יש להם כבר מתחילים קצת להלבין, ולדבר איתם על קחו אחריות על עולם שלם? עבודה קלה מאוד, פשוטה מאוד, רק צריכים קצת מנוחת הנפש, קצת לחשוב מחשבות של אמת ולהבין את העניין. אז בואו נחזור לענייננו. מה זה הרבה יכעסתם לפני המקום והרי אתם קיימים לפניו? אז בואו נבין מהו היסוד. הטור זה ספר הלכה, ממנו נוצר השולחן ערוך. הטור פותח את הלכות הימים הנוראים בברייתא, לא כדרכו. תניא בפרקי דרבי אליעזר. בראש השנה עלה משה רבינו למרום, הוכיח את העגל, עלה 40 יום, והעבירו שופר במחנה, שלא יטעו עוד פעם. וכנגד זה אנחנו מראש חודש אלול תוקעים בשופר לזכר העניין הזה, וכדי לעורר אותנו על התקע שופר בעיר והמרחרות וכו'. כך פותח הטור את הלכות ימים נוראים, וכבר מפרשים עומדים ושואלים, מה הטור זה ספר הלכה? תכתוב שצריכים לתקוע בשופר. מה הוא ספר לנו מה היה? נביא לנו איזה ברייתא, אתה נהיה פרקי דרבלזר, אמרנו שאני גם איפה זה כתוב. כך כבר עומדים. יש פשט נפלא שכותב ערבי נחל. אבל אחד מגדולי האדמו"רים של הדורות הקודמים כותב הרב נחל פשט נפלא. אומר הרב נחל, גם המשנה, שישה סדרי משנה, התנא הראשון שמביע את דעתו ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם עד סוף השמונה הראשונה, דברי רבי אליעזר. התנא הראשון בשישה סדרי משנה זה רב לזר. אומר הרב נחל, מה פתאום מצאו את רב לזר כפותח את השס? במאמר מוסגר, אין הלכה כרב לזר, היה שם סיפור בגמרא ובבבא מציע, תנורו של אחנאי, ונידו אותו, ואין הלכה כמותו בשום מקום בשס. ועם כל זה, השס פותח ברב לזר. למה רבי שחתם את המשניות מצא לנכון לפתוח איתו? אומר רבי נחל, יסוד נפלא, רב לזר הגדול, רב לזר בן אורקינוס, כל בת יודעת מה היה הסיפור ההיסטורי שלו, קרא את זה בספריית מחניים. אבל זה כתוב בפרקי דרב לזר מסופר. רב לזר היה בן של אורקינוס, אורקינוס היה אדם עשיר גדול, היה לו ילדים, היה לו המון קרקעות, היה לו המון מרעה, והילדים שלו היו עובדי אדמה. ואליעזר, הנער הצעיר הזה, הבחור הזה, שואף ללכת ללמוד תורה, ואבא שלו לא מאמין בו, חושב שיש לו איזה ראש כרוב, הוא לא מתאים. והוא יושב, הוא בוכה, ואביו שואל אותו למה, אז הוא חושב שהוא רוצה שדה קלה יותר, אז הוא מחליף לו את השטח שלו, הוא ממשיך לבכות עד שנגלה אליו אליהו, אמר לו קום, לך לדוכן בן זכאי, הוא בורח מהבית, הולך לירושלים, מגיע לדוכן בן זכאי, בסוף יוצא ממנו רב לזר הגדול. שאבי יוחנן בן זכאי רבו, לוקח את כל חכמי ישראל, ואומר אם יהיו כל חכמי ישראל, בצד אחד של כף מאוזניים, ורב לזר באורקינוס בצד שני, הוא מכריע את כולם. יש מי שמכריע גם אותו, זה רבי אלעזר בן ערך. אבל למעשה רב לזר בן אורקינוס שקול כנגד כל חכמי ישראל. אמר רב נחל, אז מה היה תחילתו של רב לזר בן אורקינוס? נער עם הארץ שלא יודע ללמוד. הוא אמנם לא היה שונא תורה כמו רבי עקיבא, שאמר מי יתן את חכם משכנו כחמור, אבל היה עם הארץ, לא למד, לא האמינו בו. בגיל 28 הולך רב לזר ללמוד והופך להיות גדול הדור. אומר רב נחל, מגיע אדם, מתיישב ללמוד השס. הוא אומר לעצמו, שס, 2700 ומשהו דפים. זה הגמרא, ומה עם רש"י, ותוספות, וראשונים, ואחרונים, תורה ארוכה. איך אני יכול בכלל? מי אני? מה אני? אז השס פותח עם רב לזר. הוא אומר לו, שים לב, שהתנא הראשון שמדבר זה רב לזר. הוא לא התחיל בגיל 3 את החדר, ובגיל 7 כבר הוא מתחיל ללמוד גמרא בחדר תשב"א. הוא התחיל בגיל 28. ויצא רב לזר, והיא לא הראשון שמופיע בשס. אם הוא יכול, גם אתה יכול. תרצה, תתיישב, תתחיל, הכל יהיה בסדר. ועל דרך זה, על דרך זה, אומר הרב נחל, הטור בא לפתוח את הלכות ימים נוראים. וכל יהודי נורמלי עושה לעצמו חשבון נפש ואומר לעצמו, אנה אני בא? איך אני נכנס ניגש לדין הזה? כמה אני חוטא? כשלא חושבים לא רואים, אבל כשחושבים מבינים. איך המצוות שלי מגומגמות? עד כמה אני חלש במצוות? עד כמה אני שוטף את הברכות, את התפילה? עד כמה אני אומר מה זה מעסיק אותי יותר מאוד מאשר חיי עולם הבא? עם מה אני ניגש ליום הדין? ייאוש מוחלט. בא הטור לפני הכל ופותח תרמיה ופירקיה ורבי אליעזר. רב לזר הגדול אומר, הנה יש פה שופר, כלומר, תלמד מרבי אליעזר. תתחיל, אל תתייאש. תתחיל. כשרב לזר גילה רצון, גם כעם הארץ, אליעמובי בא התגרה לפניו. אליעמובי הגיע, פתח לו את המוח. הוא רצה, היה לו שאיפה נכונה, הוא הצליח. באים לראש השונה. המצב הוא קשה מאוד. הרבה יחסתם לפני המקור. מה רוצה מאיתנו הקודש ברוך הוא? וזה הקדמה של התור, מה הוא רוצה מאיתנו? 180 מעלות? כן. ביום אחד? לא. אין מציאות כזאת. אף אדם לא עושה מהפך 180 מעלות ביום אחד. מה הוא רוצה מאיתנו? הרבה יחסתם לפני המקום, והרי אתם לפניו. בואו, סובבו את הפנים לכיפול הרגעים של אלוהים, ותתחילו להשתפר. תתחילו מסלול של השתפרות. להתחיל להשתפר זה מעין כשבאת לאחר איזו אסיפת כיתה שאחת החברות הביאה עוגה מאוד מאוד טעימה. ואז כמובן שישר טלפון, תגידי מה המתכון צלפתי את אמא שלי לחג. אני אומרת לה, תמי, זה מתכון לא קל, זה 30 מוצרים. אני רושמת, אין בעיה, הדיו בסדר, את פארקר. מתחילה לכתוב. ובסוף אחרי 30 המוצרים אומרת לה, תוסיפי עוד חצי כפית משפר אפייה. את חייבת את זה. מה? חצי כפית, הבאת לי פה רשימה שלמה. אז אני לא אעשה את זה. ההבדל הוא תשימי את כל החומרים, בלי שהכל יפיע, יצא לך איזה חביצה כזאת, ככה משהו. טעם אולי יהיה לזה. שימי משפר אפייה, כבלי איזה עוגת עם הולדת, ככה משהו. אפשר לעשות פו ולנפח על זה בלונים. זה נראה טוב, זה נראה טוב, זה אווירי. חצי כפית. כמה מתוך כל המרכיבים זה כלום? זה שפרו מעשיכם. לקחת כל מעשה ולשפר אותו במעט, זה להגיד לריבונו של עולם, היינו עד היום הפוכים, אנחנו מסתובבים אליך. מסתובבים אליך. וכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, פיתחו לי פתח כפתחו של נחל, סתובבו אליי. תסתובבו לכיוון שלי. עד היום התעסקתם רק בעצמכם, כי בעצמכם החיצוני, תתחילו להתעסק קצת גם בי. סתובבו אליי. להפסיק להפנות עורף. להתחיל להסתכל לריבונו של עולם בעיניים. לפני השם אלוקיכם. זה הכל. זה הכל. סיבוב אליו, אנחנו מתחילים את המסלול. כשמתחילים, אפשר להתחיל לנסוע. וזה רבי זרע גדול לימד אותם. אני רוצה קצת ללמוד. בואו, באמת כמה עצות, כמה... על אותו שפרו מעשיכם. בכלל להבין מה... מה זה החודש אלול הזה? מה זה תשובה בכלל? מה זה תשובה? בלבול נורא, מה זה תשובה? תשובה יכולה להסתיים בהבנת הלב. אם הבנתי, עשיתי תשובה. מה הכוונה אם הבנתי? רבי יונה פותר את השרית תשובה שלו. פותר רבי יונה, ואומר לנו מן הטובות אשר איתי בשם התברך, לברואב, שפתח להם את הפתח, לעלות מתוך פחת פישם, לנוס מי. אחר כך מגיע על עוד בית. ודע, כי אחותה, אם הוא ישוב, אם הוא יאחר מלשוב בתשובה, אז הוא מעורר, הוא מעורר על עצמו חרון אף השם גדול, כי הוא יודע שהוא לא בסדר. והוא יודע שיש חרון אף השם עליו. והוא נמנע מלחזור בתשובה, אז הוא מעורר עוד יותר חרון אף השם. ועל זה הוא מביא משל. משל ל... ליסטים שודדים עשו עוד שוד ועוד שוד ועוד שוד בסוף נתפסו המלך חובש אותם בבית האסורים העבריינים האלה לא מספיק שיושבים בכלא שמעו בעזה שיש פטנט שנקרא מנהרות התחילו לחפור חתירה מתחת למיטה הרימו כמה בלטות חפרו עם כפיות לאט לאט בבוקר חיסו את זה בלילה המשיכו לחפור ואחרי תקופה הצליחו להגיע לחתירה מהחדר שלהם עד קילומטר אחרי בית הכלא ברחו משם. מגיע בבוקר שר בית הסוהר, נכנס לחדר, אף אחד לא נמצא בפנים, חוץ מאחד. יושב ליד החתירה, ומחכה לארוחת בוקר של הכלא. ויח אותו במטה, אומר המדרש, נתן לו מכה בראש. אמר לו, קשה יום שכמוך. הרי החתירה חתורה לפניך, מדוע? למה לא נמלטת? למה לא ברחת? נתן לו מכה. זה המשל, שחזל מביאים למי שלא חוזר בתשובה. בישיבות עומדים שערי תשובה באלול, כל שנה, שאני מגיע לאותו חלק בשערי תשובה, זה ממש בהתחלה. זה בדרך כלל ביום הראשון של סדר מוסר. כל שנה אותה קושיה עולה בראש, מה חזל אמרו פה משל, שהוא נראה כל כך גרוע. יש פה שודדים, שמו אותם בכלא, מגיע להם כלא. העבריינים האלה חתרו חתירה וברחו, זה פשע יותר חמור מהפשע הראשון. יושב פה אדם אחד שומר חוק. אז מי לימים עם החברים שלו, ברברים האלה, נותנים לו מכה על הראש, בסדר, זה השפה שלהם. שר בית הסוהר, המטרה שלו זה שישבו בכלא. מה הוא נותן לו מכה? שותן לו נשיקה. הוא שומר חוק. איזה מין משל זה? יש פה אחד ששומר חוק ומגיע לו מכה בראש. אם אני הייתי שר בית הסוהר, מה הייתי עושה? הייתי רואה את הסיפור הזה, הייתי מרגע. אתה יכלת לברוח ולא ברחת? אני ממליץ לנשיא לתת לך חנינה. זאת אומרת שהפנמת את העונש. תקבל חנינה. אחרי מה אנחנו נרדוף? או הם יחטפו אחר כך. אתה בזכות יוצא החוצה. למה מגיע למכה? שנים אני כבר בכתבים שלי, יש לי כל מיני סוגי פירושים, אף פעם לא... אף פעם זה לא התיישב על ליבי. גם מה שאני כתבתי. אבל השנה שמעתי ביור נפלא, מתוק מדבש. וזה מאיר לנו עיניים. מאיר לנו עיניים. תראו, חודש אלול לא כתוב בתורה. לא כתוב בתורה המושג של חודש אלול. זה יותר מתקנות הקדמונים, אפילו בחזל. אנחנו יודעים, ראש השונה, יום כיפר, עשרת ימי תשובה, ישוע של מי מצור, זה כן כתוב. חודש אלול, חודש ההכנה, עם כל זה, רבותינו הראשונים והאחרונים, הדבר כמעט היחיד שמצאו לו כל כך הרבה רמזים מכל התנ"ך כולו, זה חודש אלול. יש מה שכולכם יודעות, אני דודי ודודי לי, איש לרוב מתנות לאביונים, זה לא סתם גימטריות של כאלה שלא יודעים ללמוד, אז כותבים מה שתראות. זה עמוד ראם כותב, הטור כותב את זה, המעריל כותב את זה, האריזה. גדולי מצוקי עולם התעסקו עם רמזים, מה כל הרעיון הזה? אני מחפש רמזים על, 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 על השם של חודש אלול. שמעתי מהגאון הצדיק רמוי ששפירה, מה דבר נפלא. האריזל, הרמז שהוא מוצא, נמצא בפרשת עיר מקלט. עיר מקלט מיועד לאדם שרצח בשוגג. צריך להבין, אדם שרצח בשוגג, כמו כל אדם שחטא בשוגג ומביא קורבן חטאת כשיבנה בית המקדש, שוגג, לא כל דבר שנעשה, מה שאנחנו קוראים לזה בעברית, בלי כוונה, יש לזה קורבן חטאת. לא כל רוצח בשוגג גולל עיר מקלט. אדם עובר מצוי כמעט מייסים שבכל יום. עוברים ליד המתק של האור בשבת. ועם הכתף ככה. מחבים אותו בשבת. זה דבר שמצויים לשים לפלסטיקים האלו. שיבור בית המקדש לא, זה קורבן חטאת. זה נקרא מסעסק. זה לא נקרא שוגג. רוצח שגולל עיר מקלט, בסוגיות שלמות, מסכת מכות, זה תנאים, אם הוא עלה בסולם ונפל והרג מישהו, לא חייב, רק אם הוא ירד, מה העניין? כי כשאדם עולה בסולם הוא צריך להסתכל למעלה, כשאדם יורד בסולם הוא צריך להסתכל למטה, וכשאדם ירד בסולם ולא שם לב שיש מישהו למטה, זה אומר שמשהו לא בסדר איתו, זאת אומרת הוא קצת פושע. אומנם למעשה הוא נפל כי השלמה נשברה, הסולם נשבר, הוא לא השם, אבל עצם זה שאתה לא שמת לב איך אתה יורד, למה אתה לא נתראה, אני יורד, תזוז מהסולם, זה חוסר אחריות. שוגג שחייב זה אדם שלמעשה תחילת מעשיו היה עם קצת פחות התבוננות, ובסופו של דבר זה היה שוגג, אז זה הוא חייב. האדם שרוצח בשוגג גורם עיר מקלט, הוא גורם כי התורה אומרת לו לגלות, אבל גם לא כדאי לו לא לגלות, כי האדם שרצח בשוגג גואל אדם, זאת אומרת אחד מקרוביו של הרוצח, סליחה, של הנרצח, יכול להרוג אותו. קרובי הנרצח יכולים להרוג את הרוצח בשוגג. אם הוא הגיע לעיר מקלט, שם יש לו שמירה, שם אסור לנגוע בו. אבל מחוץ לעיר מקלט, הוא חשוף למוות. אומרת התורה, אז מה עושה בן אדם שהוא מאוים ברצח? הוא לא יכול לחיות במצב הזה. אדם גר בבני ברק, אחמד יצא עבר על הריגה בשוגג, יודע שאוהבים לו, אז הוא לא יישאר פה. אז מה, הוא יתחבר, הוא כמה ימים בנתניה, יעלו על זה. יש מספיק קרובים לנרצח. אז הוא יברח לעוד עיר, אז הוא יברח מחוץ לארץ, אז גם שם ירדפו אחריו. המצב של אדם שהוא חי בעולם של, שהוא מאוים ברצח, זה שהוא לא יכול לחיות ככה. הוא לא יכול, זה מצב שהוא לא יכול. אומרת התורה, אתה לא יכול, נתנו לך מקום ששם אתה יכול לחיות. אדם בורח ממצב שהוא לא יכול להתקיים בו. אומרת התורה, קראנו לפני שבועיים, תכין לך הדרך בשביל השתה. יש מצוות עשה דאורייתא, בזמן בית המקדש, יהיה הרי מקלט, להכין חיצים, כמו שיש היום, כשנוסעים, יש ירושלים שמאלה, תל אביב ימינה. תכין לך 100 קילומטר לפני הרי מקלט, אם יש פרשת דרכים, דרך אחת מובילה לרמיקלה, דרך שנייה לא, שים חץ. כי האדם שבורח, תסייע בידו לדעת לאן לברוח. אחרת הוא בסכנה. תכין לך הדרך. תשובה, אומר הגאון רמוי ששפירה, תסתכלו, תחילת השרי תשובה. תשובה זה מנוסה, זה בריחה. נדע כי כאשר החוטא יאחר, מלחזור בתשובה, אומר שם הרב שרצ'ולה, כי יודע שיש לו מקום לנוס, והמנוס הוא התשובה. כל הלשונות של הראשונים, תשובה זה בריחה. כלומר, עכשיו בואו תבינו היטב, צריכים לדעת. צריך להבין משהו, וזה אולי עצם ההבנה הזאת יכול לשנות לנו את כל הדין. צריך להבין, אנחנו קראנו השבוע פרשת כי תבוא, כללות, יהיה ככה, יהיה ככה. ואם נהיה טובים, יש ברכות. זה נשמע כאילו מישהו בא לשכנע אותנו. תהיה טוב, תקבל ברכות. לא תהיה טוב, יהיה כללות. אז משתלם לך להיות טוב. לא משתלם לך להיות רע. זה לא איומים, זה לא פיתויים. התורה לא בא לפתות אותנו. התורה גם לא בא לאיים עלינו. צריך להבין שאם הקדוש ברוך הוא אמר, ראה אנוכי נותן לפניך היום את הטוב, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, צריך לדעת שטוב זה חיים בעולם. רע מהווה מוות בעולם. אנחנו מסתכלים בעיניים של עיתונאים, זה הבעיה שלנו. כל הניתון שלנו, יש מלחמה, אין מלחמה, זה מה ביבי, מה בוגי, מה כל השוונצים האלה שלא מבינים מה הראש שלהם אמרו. הם לא יודעים כלום. כל השאלה אם תהיה מלחמה או לא, זו שאלה אם אני עושה מצוות או חס ושלום להפך. כל השאלה אם יש בריאות בעולם או חס ושלום להפך, זה תלוי במעשים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון כשהוא ברא אותו, העדין אותו בין כל אילנות גן עדן ואמר לו, ראה עולם נאה שבראתי. העולם הזה הוא עולם של חסד, הוא עולם של הטבה. ראה שלא תקלקל ותחריב עולמי, כי אם תקלקל אין מי שיתקן אותו. ועל זה במים חזר משל, באותו מדרש, משל לאישה אחת ששרחה, אישה שהייתה שובדת, גנרת, שמה אותה לבית כן, היא לא יודעת לחתור חתירה, היא נמצאת בפנים. הייתה מעוברת, ילדה ילד שמה בכלא. היא בכלא, הילד שלה בכלא, הילד צעד גודל. עובר המלך ליד בית הכלא, פעם רוצה לראות מה נעשה לבתי הכלא, הילד צועק בחלון, אדוני המלך, למה אני פה? מה עשיתי? מה עשיתי? למה אני פה? אמרו לו, אתה לא עשת כלום. אתה נולדת על המצב הזה שאתה בבית כלא. כי אמא שלך כזאת מחריבה, שאתה באמת נולדת על המצב הזה. זה המשל שחזר מביאים לעניין הזה. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון, אתה צריך להבין משהו. ברגע שאני סיימתי לברוא את העולם אחרי ששת ימי המעשה, וביום שישי בצהריים בראתי אותך, אני נותן לך, האדם, להעניק את הבירה. אתה מעניק את העולם. תנו עוז לאלוקים. אנחנו נותנים כוח לאלוקים. לקיים את הבריאה. לבורא עולם לא חסר גשם, תבינו את זה, לבורא עולם לא חסר גשם, מה קרה במים עליותיו? אומרים חז"ל, כל השמיים, זה אוקיינוס אחד ענק. ולא רק אוקיינוס, זה פי כמה מיליון האוקיינוס, זה השמיים. יש לבורא עולם בעיה לתת גשם? אין לו בעיה. יש לו רק בעיה אחת. השאלה אם יש מי שפותח את השיבר, הוא לא יכול לפתח את השיבר כביכול. ידיו כבולות, הוא קבל את ידיו אחרי בריאת העולם. והוא אמר לנו, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ונתתי מטר ארציכם. אנחנו פותחים את השיבר של הגשם. ואם יפתר לרבינו ושר מוחס בשלום, ועזר את השמיים ולא יהיה מטר. זה לא הוא יש לו. כל הבריאה מטרת החסד. ברור לא רוצה להתאים עם העולם. הוא ברא את העולם כדי להתאים עם בריאותיו. כך אומר הרמח"ל בדרך השם. כל מטרת הבריאה זה בשביל להתאים עם בריאותיו. אבל העולם חייב להיות גם על פי מידת הדין. אנחנו הקובעים, אנחנו בני התורה, אנחנו הקובעים. זה כל שער עובד בספר נפש החיים. מדבר על העניין הזה. שהאדם הוא חלק אלוקה ממעל, הוא מנהיג את הבריאה. אומר ברור לאדם הראשון שתבין טוב. אם אתה שומר את מצוותיי, אז אתה ממשיך על העולם את החסד הגדול שלשמו בראתי את העולם. ואם אתה מקלקל, תבין שהמציאות של העולם יהיה במצב של קלקול. כשהבנים שלך יוולדו לעולם של יסורים, של קושי של פרנסה, של בצער תלדי בנים, של מוות, זה כי אתה הבאת אותם לעולם רע. כי אתה יצרת את זה. מפורסם מה שסיפר הגאון רבי אליעזר זקס, הרי נכדו של החפץ חיים. הוא סיפר מה שהוא פגש עכשיו, לפני 20 שנה שהתחילה העלייה הרוסית, הגיע בדודה שלו הגיעה בדודה שלו מרוסיה, שהיא עוד זכתה, בדודה של אבא שלו, שהיא עוד זכתה לראות החופץ חיים. לא עליכם, לא עלינו, הבדודה הזאת בתור בחורה נסחפה להשכלה והלכה ללמוד בגימנסיה. היא הגיעה יום אחד לחופץ חיים. היא ראתה את החופץ חיים יושב, תחון על הספרים שלו, החדר מואר באור חלש מאוד, והוא אחון על ספריו. ונשמעו שם המטוסים באוויר. אז התחיל כל העניין של מטוסי קרב. אז היא אומרת לו הנכדה, היא אומרת לו, סבא, מה אתם מתעסקים עוד בעולם החשוך הזה? בעולם המיושן הזה? העולם מתפתח, העולם מתחדש, תשמע, כבר מטוסים חגים באוויר, העולם מתקדם ואתם עדיין מיושנים. אמר לה החופץ חיים, ככה היא סיפרה לרבי אלזקס, אמר לה החופץ חיים, הקדמה שלכם תביא רק דבר אחד, היא תחריב את העולם. הדברים המיושנים האלה הם אלה שמחזיקים ומקיימים את העולם. אבל זה שנבין, החופץ חיים לא דיבר, החופץ חיים לא היה לו מילה שהיא לא תורה, הוא לא הצטעצע במילים, הוא לא הצטעצע. השבוע הוא טס באלון הזה שנקרא קייר טאריק, הובא שם, יועצה של החופץ חיים השבוע, אז הובא שם ש... מספר מפקודך ההתבונן של רבינו, של מרן הרב שטיינמן, שהוא מצטט את רמורט חשולמן, היה ראש עיריית סלובודקה, עוד זכיתי לראות את פניו המהירים, הגאון אדיר, אדם ניסה ומרומן, רמורט חשולמן, סיפר רמורט חשולמן במלחמת העולם הראשונה, הוא היה במינסק, באכסניה, צמודה לחופץ חיים, היה קיר שהבדיל ביניהם, קיר לא מבודד כל כך, והיה שומע מה חופץ חיים מדבר מעבר לקיר. היה שומע את החופץ חיים כל לילה. אומר, המלחמת העולם, היום הרוסים ניצחו. יום אחר כך שומע אותו אומר, היום הגרמנים ניצחו. הוא אומר, למחת היינו פותחים את העיתונים, ומה שחופץ חיים אמר אתמול בלילה היה כתוב למחת הבוקר בעיתון. חופץ חיים ידע. בלי עיתונות, בלי תקשורת, החופץ חיים ידע מה קורה. מי היום מנצח? ברוך אתה אלינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברים. אז אמר רמורט חשולמן, הוא התפלא מאוד, מאיפה החופץ חיים יודע? מי מגלה לו את זה? אומר, ביום אחד, הוא רואה בסידור אישי ישראל, מתלמידי הגרו, על מה שאומרים בברכת יוצר המאורות, שהמלאכים אומרים זה לזה, מה הם אומרים זה לזה? כתוב בסידור אישי ישראל שהמלאכים, הרי לכל דבר יש מלאך ממונה, לכל אומה יש מלאך ממונה. המלאך הממונה בורא עולם שולח אותו ואומר לו, היום אתה צריך לנצח. אז כתוב בסידור אישי ישראל שהמלאכים אומרים זה לזה, היום אני מנצח, היום אתה מנצח. הם מגלים אחד השני מה נעשה. אמר אמון חושב על זיוונתי, החופץ חיים שמע את שיחת המלאכים. אומר הרב שטיינמן, מאיפה הוא לקח את זה? זה חובת הלבבות. רחוב הסלבובס אומר שהאדם שמתרומם, ששומר על פיו, על עיניו, על אוזניו, אדם ששומר על החושים שלו, אומר חובת הלבבות, הוא רואה מה שהחוש לא רואה, והוא שומע את מה שחוש השמיעה לא שומע, והוא ממשש את מה שחוש המישוש לא ממשש. האדם הנעלה המרומן, מי ששומר את עבריו בקדושה, שומע את שיחת המלאכים. החופץ חיים, וכך מסיים הרב שטיינמן, החופץ חיים, פה קדוש, שמעולם לא התלוצץ. כותב שם הרב פניש גיזוק, תנוך ורטל, הוא לא אמר סתם ורטלך. הוא לא, כל דבר היה תויר אצל החופץ חיים. אז הפה הקדוש הזה, והאוסניים הקדושות האלה, שמעו מלאכים, ראו מלאכים. כשהחופץ חיים אומר לנכדה שלו, שהקדמה הזאת תחריב את העולם, זה לא שורה ברוח הקודש, גם הוא אמר לה מה המציאות, הרי כל הקדמה הזאת באה כדי לטשטש את העיניים מלראות את האמת שהקודש ברוך הוא מנהל את העולם. אוטומטית זה חורבן העולם, זה אוטומטית חורבן. אוי כמה שהוא צדק החופץ חיים, מה יצא מכל הקדמה הזאת? ארס וחורבן, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת ילדים קטנים היום יכולים לשבש עולם שלם. בגלל שהעולם הפך להיות ממוחשב. שדה תעופה שלמים, מטוסים יכולים להפיל עולם דרך מחשבים. והעולם עומד נחרד אל מול הפיגועים הנוראים שיכולים לבוא על ידי צוציקים קטנים, אלה שמצלמים אותם עם חגורות נפץ, יענדו את המחשבים ויעשו את זה. חורבה אפשר להביא לעולם ברגעים, לחיצות של כפתורים. זה הרי פחד ואימה. והחפץ חיים ראה את זה מאיפה, והתורה הקדושה. צריך להבין את זה. אדם עושה מצווה, הוא מביא קיום לעולם. אדם עושה עבירה, הוא מחריב עולם. זה המציאות. הכללו של התורה לבוחות זה לא מסע שכנוע. זה לא מסע שכנוע, בואו נהיה טובים. זה מציאות של בריאה. כך נראה העולם. כך צורתו. ואם כך, כשאדם חוטא, אדם חוטא ובא לחזור בתשובה, אומר רבי נויין, כך כתוב ברמב"ם בפירוש המשניות, הוא נס, הוא בורח. מאיפה הוא בורח? זה כמו אותו רוצח. לחזור בתשובה הפירוש, להכיר בכך שבמצב שאני נמצא בו, אני לא יכול להמשיך להתקיים. כך אי אפשר לחיות. ההכרה הזאת, כך אי אפשר לחיות. אני לא יכול להיות במצב כזה של דרדור, במצב שכל העולם משפיע עליי ואני אין לי שום שליטה על עצמי. אני לא יכול להיות במצב שאני רואה שהיום אני מדבר כך, מחר אני מדבר הרבה יותר גרוע. אני לא יכול להיות במצב שהכל מסביב נראה איך שהעולם הולך לקראת משהו גדול ואני אשאר מאחור. אני לא יכול להיות כך. וזאת הבריחה לתשובה, זאת הבריחה. אני מרגיש שאני חייב לברוח. אי אפשר להמשיך את המצב, אני חייב לברוח. זה תשובה. זה תשובה. ההבנה הזאת שהמצב לא יכול להמשיך ככה. וכשאדם מגיע לחודש אלול, הוא צריך להרגיש שאי אפשר לחיות כך, צריך לעשות לו סימני דרך. ורבותינו הראשונים מצאו כל מיני סימנים. יש דרך אחת של אני לדודי ודודי לי, לעשות מצוות יותר עם תחושה של אהבת הבורא. יש דרך של איש לרוא מתנות לאביונים, להתחזק באדם אחר, הוא קורא לפי המקום שלו. אומר האריז"ל, איפה אני מוצא את המקום של הרמז של אלול? ואשר לא צדה ואלוקים מינה לידו ושמתי לך מקום לנוס שם. על הפסוק הזה אומר האריז"ל, אינה לידו ושמתי לך, זה ראש הטבס אלול. אלול זה מנוסה. אלול זה לברוח לידיים של הריבוני של העולם מתוך המצב שכך אני לא יכול לחיות. מתוך הגילוי הזה, כך אני לא יכול להמשיך. הגילוי הזה, זה האור הגדול של האדם. שאך הגיע למסקנה הזאת. אומר השאר לתשובה, חשבתי שמות הפשט. אומר השאר לתשובה, משל לקט ניסטים, חתרו חתירה, יושב שמה בן אדם ולא יוצא. שר בית הסוהר מכה אותו. ואנחנו שואלים, למה הוא יכה אותו? למה הוא יכה אותו? הוא יכה אותו בגלל שהוא יחריב לו את בית הסוהר. הוא יחריב לו את בית הסוהר. מה זה בית הסוהר? מה כל העונש של בית הסוהר? פה בארץ, בתי הסוהר לא בתנאים כל כך משופרים, חוץ מהאסירים הביטחוניים. יש בחוץ לארץ, באמריקה, בסנט לואיס ראיתי, זה בניין 32 קומות מזכוכית. נראה בית מלון 18 כוכבים. זה בית סוהר. זה בית סוהר. אז במה זה בית סוהר? כי משם זה יכול להיות מקום מאוד יפה, אבל מפה אתה לא יכול לצאת. יכניסו בעניין לבית מלון הכי יפה בעולם, הכי גדול בעולם, ויגידו, אתה לא יכול לצאת מפה 10 שנים, הוא אחרי 3 שעות משתגע. הוא משתגע. אבל תשמע, זה מקום גדול ויפה ויש בו הכל, אבל עצם הרעיון שאנחנו כבולים פה, זה עושה לא טוב. זה עושה לא טוב. אבל רובינו מקבלים את העצבים ברגע שנסגר הדלת של הכיתה שמתחיל השיעור. מה יש? כי עכשיו אי אפשר לצאת. הנחמה שבו דברים בחמש דקות זה נגמר. אבל אם היינו יודעים שזה ייקח עכשיו יממה שלמה, היינו מתחילים לאבד חמצן. היי, לא חם לי פה, אני לא שייך. ככה זה. זה טבע אנושי, ככה זה. זה בית כלא. זאת אומרת שבית סוהר זה מקום שאם אני יכול לברוח אני בורח. כל העונס זה שאני לא יכול לברוח, אבל אם אני יכול לברוח בהזדמנות הראשונה אני אברח. כשיש חתירה ואתה יכול לברוח ואתה לא בורח, אתה מצהיר שפה זה לא בית סוהר. אז הכרחת את בית הסוהר. אומר השאר את שולה, זה הגושל של חז"ל. הרי חטא זה בית סוהר, חטא זה מוות, חטא זה קלון, חטא זה חורבן. ואני פותח לך פתח, אתה יכול לנוס מהחטא. ובא חודש אלו, והקודש ברוך הוא מתקרב אלינו. הוא בא לפני המשפט, הוא בא כדי עם ידיים פתוחות, אבא לא מגיע, והוא מחכה לילדים שלו שרק יחייכו אליו, והכל יהיה בסדר. בוא! רק תסתובב אליי. כשאני צועק מי בא לאבא, אז תרוץ, אל תברח, תרוץ אליי. ואתה לא רץ, אתה לא בורח. זאת אומרת שאני מצהיר, בואו נשאר לו, המצב הזה של חטא הוא בסדר גמור. דווקא אלה שהם ככה קצת לומדים מוסר, אז הם, לא יודע, הם כאלה, פתאום הופכים להיות כאלה, נזופים כאלה, אני יודע מה זה, לא מתאים. פידועים כאלה, צולניקים כאלה, לא? דווקא טוב ככה, משלב את כל העולמות, זה דווקא בסדר. אז אני מציר שזה לא רע. בואי לא מומר, נתתי לפניך את המוות ואת הרע, הוא אומר, דווקא רע זה הוא לא מוות, דווקא הוא גשמע כזה, זה טוב, זה פצפושי שוקולד על הגלידה של נסטלה, זה בסדר, זה דווקא טוב. דווקא קורץ. אז מה קורש בוח, אני בא באלול, אני בא באלול, ואני בא עם ידיים פתוחות, ואני מבקש שפרו מעשיכם. תכירו, רק להכיר במצב הלא טוב, אני אומר, המצב הוא כן טוב. אוי, אומר השאלה תשובה. אומר השאלה תשובה, אם אתה לא מכיר, אז חכמון אל יצלן, אתה מעורר כזה מן חרון אף השם, שלא מכירים בזה. זה הגרוע ביותר שיכול להיות. רק להכיר בזה. שאדם מכיר ומנסה לצאת. איך? אף פעם לא בקפיצה. לאט לאט. לאט לאט. לאט ובטוח. אבל להתחיל להשתפר. להתחיל לשנות. וכל אחד יודעת מה הבעיה שלה. כל אחד יודעת, לא אני צריך לומר, כל אחד יודעת איפה הבעיה שלה. אצל אחד זה בעניין הפץ, אצל אחד זה בעניין הלבוש, אצל אחד זה בעניין המתירנות האחרת, אצל אחד זה... זה זה עניין של חושב, כל אחת יודעת איפה הדברים שהיא נגועה בה, ושמה לראות מה שורש הדבר ולשפר אותו. שפרו מעשיכם. נו, אז אחרי שבן אדם, אחרי שבן אדם כל כך הרבה חטא, כל כך הרבה החריב, כל כך הרבה לא טוב הוא עשה, אז למעשה מגיע לו עונש חמור מאוד. ובאמת הדין נורא מפחיד. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבקש להשתגע. אני מבקש, אני נותן לכם תקיעת שופר, שתזעזע קצת את הלב, שנתעורר אורי השני משנסתם, להתעורר טיפה ולהבין שככה אי אפשר להמשיך, ואחרי שתבינו אני אומר לכם, שאני מעניק לכם חסד ורחמים. ברגע שישראל לא יתלים שויפו יסייב, מי יקרים שאיפה יישא, אומר לה, הרתבות במסרת ראש השנה, שעיקר השופר, זה לא התקיעה שהיא המצווה דורייתא, אלא החביבות של המצווה, שמחביבים את המצווה. אני מבין לדבר שלנו שזה חביב בעיניי. חביב בעיניי, החביבות, לא בדיעבד, לא לעשות מצוות בדיעבד. אומר, הרתבות זה הזכויות. הזכויות זה דווקא החביבות. עם ישראל עמד לפני קריאת ים סוף. לאן אם היה מקרה? המצרים מאחורה, היה מקדימה, חיות רעות מהצדדים. הם במצב שאי אפשר להיות כך, אי אפשר, אי אפשר. נבקע הים, מה קרה? למה הוא נבקע? איך הוא נבקע? מי גרם לכך? המדרש אומר, ויבקע אברהם הצהולה, אמר לקודש ברוך הוא, אתה בקעת הצהולה, הרי ניבוקע לבניך את הים. מדובר שם ויבקע הצהולה, בעקידת יצחק. לא יודע, אני לא מבין את החזר הזה. אברהם אבינו כבר לקח את הסכין לשחוט את בנו, זה שיא הסיפור. הוא הרים את הסכין והוא בא כבר לשחוט את הבן שלו שהוא קיבל אותו בגיל 100. זה לא טוב בשביל קריאת ים סוף? זה לא מספיק? מה? אז הוא לא קעת סעולה, אז הוא חתך עצים. מה הדגשה פה? מה פתאום את זה? שחזר רוצים לציין איפה אנחנו מובילים את הקודש ברוך הוא. מה זה איפה? הוא לקח את הסכין, ישחוט את בנו? לא. וישכם אברהם בבוקר והחבוש את חמורו. אין לו מספיק עבדים? למה הוא חבש? אהבה מקלקל את השורה, הוא כל כך אוהב את הבירור. זה מה שגילוי של אבא סבוידה, ומה עם השחיטה שבה ישחוט את בנו? והתשובה היא שוב, המצווה עצמה, אין לא ראתה אלוקים זולתך, זה רק אילו מבוא, שכר מצווה בעל מלאכה, אין בעולם הזה שכר למצוות, זה רק עולם הבא. אבל אם אנחנו רוצים עולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש את המצווה בעצמה. כי על זה לא תקבלו פה, על זה תקבלו רק בעולם הבא. בעולם הזה, כך כתוב בגורן, בעולם הזה אתם מקבלים על החביבות של המצוות. למה המסורי מצווה מקרה על תפסוף והיווקה הצהולה? אבל רבים יכול לשלוח את אליעזר. לבקוע לו הצעולה, הוא עשה את זה בעצמו. אתה עושה את זה בעצמך, אז אני בוקע לבניך את הים. מה מנע את בלעם שלא יקרר את ישראל? מה מנע אותו? ויחבוש עבור את חברו בבוקר, כך כתוב בחז"ל. חביבות של המצווה. אומר הריטב"ו, עם ישראל יכול לתקוע 9 תקיעות, אבל הוא תוקע 100 תקיעות. כל מיני מנהגים. החביבות הזאת, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, אומרת הגמרא בראש השנה. הדין משתנה. הדין משתנה. כי מה? כי ברגע שבורא עולם הוכחנו לו שאנחנו לא עושים את המצוות רק בשביל לצאת ידי חובה. אנחנו לא אומרים, טוב, למעשה אני רוצה לחיות את החיים שלי, אבל אני גם אעשה משהו. לא, 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 בגלל שאנחנו אוהבים אותך, והבנו את המסר, ואנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר, ומהיום אנחנו מתחילים לשפר את המעשים. אנחנו לא מסתפקים במצוות בלי משפר אפייה. אנחנו נשים להם משפר אפייה. נשפר במעט המעשים. השיפור הזה מעבר לרגילות שלנו, זה לפנות עם הפנים לבורא עולם. אומר מוישה אבינו לעם ישראל, הרבה ייחסתם לפני המקור. הוריקו פניכם, הבנתם שאי אפשר לחיות ככה. אז תדעו לכם, הרבה ייחסתם וראיתם קיים לפניו. יש פה בורא עולם שכולו חסד ורחמים, וכשאתם מרים לו את הפנים, שאתם רוצים להתחיל לפנות לכיוון שלו, אז גם הוא ישרו עליכם חסד ורחמים. זמן של תקיעת שופר מצד אחד, זה עם לא יחרד לו. אבל זה הזמן של השמחה הכי גדולה שיכולה להיות. כי דווקא שם הקודש ברוך הוא מחפש את ההזדמנות לקום מכיסא דין ולשבת בכיסא רחמים. וירדון אותנו כמו שאב אדם את בניו. אבל זה הכל רק תלוי עד כמה אנחנו נייקר את המעשים הטובים שלנו ונתחיל קצת במעט לבוז, לבוז לשקר שמתהלך סביבנו. לעולם הזה שלא מביא אותנו לשום מקום, לשום מקום, לשום מקום, כמה שאנחנו נתבוסס בבוץ העולמי, זה לא יביא אותנו לשום מקום. כמה שאדם יותר יתקרב לבורא, יש לו יותר חיים של אדם. להגיע להכרה הזאת. להגיע להכרה הזאת. וזה מגיע, ואני חוזר עוד פעם, זה מגיע עם קבלות קטנות, שכל אחת תקבל את הקבלה, מה שהיא מבינה שיש לו בעיה. שאף אחד לא תקבל את הקבלה של הדרה שלה. עד שם, מה קיבלת? כיבוד הבאים, אז גם אני. דווקא עד כיבוד הבאים מצוינת. לא, לא בעיה עם זה. לך אין בעיה עם זה. קבלי על עצמך איפה שלך יש בעיה. וכשאני מקבל על עצמי במקום שאני רואה שלי יש בעיה, אני אומר לריבוני שלו, ריבוני שלו, אני צועד אליך. וכשאני צועד אליו, הוא מקבל אותי בזרועיים פתוחות. זה כל הסיפור של הדין. הוא דין קשה מצד אחד, הוא דין עם רמזים קשים, ואנחנו יכולים לשנות אותו, ורק אנחנו שנזכור את זה. המון שואלים אותי את השאלה הזאת, זו שאלה שכואבת. נכון, הנה אתה בא עכשיו בישיבה, אתה מחזק, ואתה בא בסמינר ומחזק, ונגיד שהתחזקנו. אבל בעולם מסתובבים פה כל כך הרבה שייצים, כל כך הרבה חולי דת, כל כך הרבה אנשים רחוקים כל כך. מה יעזור מה שאני אחזור בתשובה? מה יעזור? מה זה יעזור? אבל אומר לנו הרמב"ם, שמה דרך האדם, חייב אדם לראות, כאילו העולם, חציו חייב, חציו זכאי. ואני, יש לי 50% זכויות, 50% חובות. ואם אני אעשה מעשה אחד, אני אכריע את עצמי ואת כל העולם לקו זכות. ואם אני אעשה מעשה אחד של עבירה, חס ושלום, אז אני מכריע את עצמי בכל וכף חובה. למה ההנהגה הזאת מדברת? מה פתאום? איך יכול להיות שמעשה אחד שלי יכול לנקות את כל מה שיאיר לפיד עשה שנה שלמה? עם בנט וכל ה... אז תבינו, רבותיי, צריכים להבין את זה. אבל הוא לא בכלל מדבר איתם. אבל הוא לא בכלל מדבר איתם. הוא לא מדבר איתם. שהגיע יהודי לחופץ חיים פעם, יהודי שהגיע משנחי, היה כמה שנים קודם לכן, הסכר בסין נפרץ ושטף שמה, ערים שלמות. נכנס יהודי לחופץ חיים, שואל לחופץ חיים, מה המצב עם הסכר בסין? הוא התחיל לצחוק. אומר לי בסואל, מאיר, תשאל מה המצב בשוק ברדים, מה אתה שואל אותי מה נעשה בסין? מה זה אומר לך מה נעשה בסין? אמר לו לחופץ חיים, אם יהודי מגיע, אני רואה בן אדם לוקח כיסא שרפרף, מגיע לאמצע השוק של ורשה, נעמד על כיסא ומתחיל לדבר ביידיש. למי הוא מדבר? לסוחרים הפולנים או ליהודים? ליהודים, ברור, למה? כי רק הם מבינים יידיש. אם הקדוש ברוך הוא מדבר, בורא עולם מדבר בסינית. בורא עולם לא מדבר בסינית. כי הסינים לא מבינים מה שהוא מדבר. הוא מוריד להם את השכל, יכול לקחת להם 3 מיליון, אין בעיה, יש לנו עוד מספיק. אז ייקחו כמה מיליון סינים, ייתנו להם פחות משכר מינימום, יעשו שכר חדש יותר חזק. הם לא מבינים את השפה. בורא עולם מדבר בלשון הקודש, שבורא עולם מדבר בסין, הוא מדבר איתי. הוא אומר, תראה, השכל בסין יפרץ. מה, רק שם הוא יכול לפרוץ? רק שם זה יכול ליפול? לפני כמה שנים, מחנה בני תורה, יש מחנה של בוחמות כאזרח, ישנים, שבזו הוא לוקח תלמידים של ישיבות תחתוניות ומכניס אותם לישיבות קדושות. ביקשו מרושילה, האבשלים, שיבוא לשם. זה היה בצפון, הוא נסע. בדרך, צלצלו ואמרו שיש איזה עיכוב, אז שלא יהיה מהרבו, אבל הוא כבר יצא לדרך. הם היו בדיוק שם בין חדרה לחיפה, כביש החוף. אז אמרו לרב שטיימן שיש איזה עיכוב, הם פה נמצאים ליד החוף, אז אולי יורידו את המשה שיבה אחרי השפוז, שישח קצת אוויר של ים, זה בריא. הוא הסכים. הם ירדו, הלכו לכיוון החוף, והרב שטיימן התחיל לדבר. ואז הוא אמר להם, זה היה אחרי שהיה שם הצונמי, אז אמר להם, אתם רואים את הים, יש גלים. אתם חושבים שצונמי יכול להיות רק בזובאבה? אני יודע שם איך קוראים לזה. גם עכשיו, גם פה יכול להיות צונמי. גם פה יכול להיות צונמי. רק למה לא קורה? כל גל שמגיע חזר אומרים שהוא בא לשטוף את העולם. רק הקודש ברוך הוא בכל גל שמגיע, גבול שם טבע לי עבורון הקודש ברוך הוא עוצר אותו. הקודש ברוך הוא עוצר אותו. אז כל גל שמגיע, תדעו לכם, זה צונמי, שמגיע לחוף הקודש ברוך הוא עוצר אותו. וכך הוא התחיל לדבר אמון 7 דקות, וחזר חזרה. אז אמרו לו, לא, הושיב, אבל יש עוד זמן, זה יקרה לפחות חצי שעה, עיקור. הבאנו כיסא, הושיב יכול לשבת. טוב, זה במאמר המוסגר, אז אמר, טוב, לא. הספיק הדאצ'ה. הנופש הספיק, אני מפחד, זה יותר מדי הרבה עולה מה זה. יותר משבע דקות על חוף הים, פוחד שאולי זה כבר יותר מדי עולה מה זה. אבל אני באתי לחלק הראשון. בא שאתה אומר, כן, יש פה, היה... אומר לך תצחי, נפרץ השכל בסין. הרי בואו לא מדבר בלשון הקודש. הוא לא מדבר בסינית. הוא מדבר אליי. הוא מדבר אליי. שתבינו שבורא עולם לא מדבר בעברית של בן יהודה. הוא לא מדבר בעברית של בן יהודה. הוא לא מדבר בסלנגים האלה. הם ברחוב מבינים רק סלנגים. בורא עולם מדבר בלשון הקודש. אז בורא עולם מדבר אלינו, בני התורה, מדבר רק אלינו. ואם אנחנו, בני התורה, אנחנו זה העולם. בישיבות יודעים שכשיש קושיה, וזו קושיה שהרבה שואלים אותה, אז לא אומרים שהרטבו שואל, הרשבו שואל, רב חיים שואל, אומרים, האוילום שואל, מי זה האוילום? מי יאיר לפיד שאל את הקושיה הזאת על חזר? האוילום זה בני הישיבות. זה העולם כולו. אנחנו העולם. אלינו בורא עולם מדבר. בנו הכל תלוי, רק בנו. וכשאנחנו משפרים את מעשינו, אנחנו מביאים לעולם זכויות, וכשזה להפך חס ושלום, אז החורבן יהיה, תדעו לכם שיכול להיות. ולא מסתבר גם, שכשאני אבוא לשמיים ויעמוד מולי יאיר לפיד, יכול להיות שהגיהנום שלי יהיה גדול משלו. הוא נמך, הוא מלל, איפה הוא גדל? אצל טובי, אבא שלו ידע חוץ מפפיקה ולזלול חרדים, לא יודע כלום. וזה מה שהוא חינך אותו. אז הוא תינוק שנשבע. נכון שהוא לאחסניק. אבל אני כן יודע. אני יושב בישיבה. אני יושב בבית מדרש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. איתו הוא לא מדבר, איתו הוא מדבר. אני הרי מבין את השפה. ואני אוטם את האוזניים. הוא מדבר איתי, הוא מביא קולות. הוא מביא קולות. והוא אומר בשבילי מלחמות. ואני סוגר את העיניים. והוא אומר, יהיה כיפת ברזל, יהיה בסדר. הוא מדבר. ואני סוגר את העיניים, אני סוגר את האוזניים. אז דעו לכם, בואו נדבר רק איתנו. והכל תלוי רק בנו. ודווקא בגלל זה תלוי רק בנו, לנו יש כוחות גדולים, ובדור שלנו, שהדברים קשים, והמצוות הם, לדאבוננו, יש הפקרות גדולה ונוראה, כל מצווה לימדו אותנו רבותינו שאנחנו עושים בלב יותר חם. כל השתפרות שלנו משפיעה בשמיים בעשרת מונים. כל דבר כזה משפיע. צריכים לדעת את זה, כל דבר משפיע. אני אסיים עם החופץ חיים. אמרתי לו, בואו נסיים עם החופץ חיים, שזכוס אותו בן עולה, אני אסיים עם החופץ חיים. בספר אורחוס רבנו מובא, על איזה בחור, כתוב את שמו, אני לא זוכר את שמו, בחור שהיה משוויץ, למד באחד הישיבות באירופה, ובמיגו למד. והוא החליט סוף זמן חורף שהוא רוצה, הוא רוצה ברכה מחופץ חיים, אז הוא נוסע חזרה הביתה, אז הוא העריך את הדרך בעוד איזה 8 או 10 שעות, והוא נסע דרך רדין. נסע ברכבת כמה שעות, ולאחר מכן, מתחנת הרכבת עד לרדין, היה צריך לנסוע איזה 1.5 שעות, בעגלה היה קורימים, אז כבר היה אמצע הלילה, ובעגלה ישב לידו רב צבי שלויסון, היה חתנו של החופץ חיים. הוא אמר לו שפנה בועדות לחופץ חיים, שבו שם עצמות שבורים וקורימים. הם הגיעו לרדין כבר היה אחרי חצות. אמר לו צביר של חופץ חיים, שלא מקבל קהל, בוא תשען אצלי, פתוחה משהו תשען. וככה הוא עשה. הלך אכל משהו וצביר שציע לו מיטה חמה, נכנס למיטה, קורימים. הוא כבר ככה נכנס למיטה וכבר, ברוך השם, הסמיכה מחממת אותו. עפעפיו עומדים להיסגר. הוא נסלח לו את פרל מהיר. מה אם צריכים להתפלל? אז הוא התפלל, אבל אומר לעצמו, עד 18 אפשר להתפלל גם בשכיבה, זו לא עבירה. התפלל בשכיבה עד 18. אז הוא התחיל להתפלל, ואולי הוא הגיע אלו בשורכו של פרשה ראשונה של קריאת שמע, והעירו אותו לשחריס. מאוד שכיח. מסכן הבחור הזה יודע שהוא הולך לחופץ חיים, והוא פספס מהירי בתמול. איך אפשר להכנס לחופץ חיים ככה? הלך התפלל, התפלל פעמיים 18, מסתום הוא נקרא אוינס. אכל משהו והלך למד בתור אצל החופץ חיים. החופץ חיים, כמו שאמרנו, רואה מבלי חושים ושומע מבלי חושים. החופץ חיים יושב עם ראש למטה, עם פנים לקיר. והבחור ניגש אליו, והחופץ חיים עוד לא רואה אותו אפילו. והחופץ חיים מתחיל לדבר לעצמו ואומר, בימים עברו, בימי הצער, שהיה שפע בעולם, היה עושר גדול, אף אחד לא הסתכל על הפרוטות, פרוטות הנחושת השחוקות. אף אחד לא הסתכל עליהן. כי כשיש מיליונים, לא מתקרובים עלים 10 אגורות. מי מסתכל על זה? אפילו במחשיר של המסטיקים זה לא עובר. לא מסתכלים על זה. אבל בתקופה של המלחמה, עכשיו בתקופות מלחמה, מתחיל להיות רע ומחסור, יש עוני גדול. אז גם הפרוטות השחוקות יש להם שווי גדול מאוד וחסים על כל פרוטה כזאת. ואז פנה חופץ חיים לבחור ואמר לו, בימים עברו שהיה הרבה תלמידי חכמים, היה הרבה תורה, עם ישראל רובו הלך בדרך השם, גם מי שחטא חטא בשוגג, ביחבא, אולי הפרסיה, אז לא מסתכלים על כל מצווה קטנה. אבל היום אמר לו חופץ חיים, שהתלמידי חכמים הם מועטים, והעולם הולך ומדרדר, זה הרב יצחק כבר אמר בזמנו. אז גם רבע מייריב מתחת לשמיכה, הקדוש ברוך הוא שם את זה לבית גנזה ושמח עם זה שמחה גדולה מאוד. והבחור פה לא ביקש ברמה, הרב יצחק מרוח פחד שהוא ראה את הרוח הקודש. אבל הוא השאיר לנו נכס אדיר. הוא השאיר לנו נכס אדיר שנדע היום בתקופתנו שיש לו ככה בניסיונות. אז עם כל שאנחנו נלך כמו אותם שויטים שעוד קוראים לעצם חרדים, אומרים, תשמע, היום אי אפשר אחרת. אי אפשר שהם מרובעים כאלה. הפכו אותך בסוף לגרנית פורצלן, אתה כזה מרובע. אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות מיושן כזה, אתה לא יכול להיות בשנות התרתח. העולם מתקדם. זה לא שייך, היום אי אפשר להיות כאלה צדיקים, היום... אדי רבי ואדי רבי, דווקא היום, כל מצווה, כל עוד פיסה של צניעות, עוד שמירה על הפה, עוד קבלה של 10 דקות, אני לא מדבר את לשון הרע. אפילו אם זה 10 דקות אלה באמצע השיעור, הרי גם אז נכשלים עם איזה פתקה קטנה שזורקים לחברה. 10 דקות ביום קבלה כזאת, אבל קבלה, 10 דקות. במסע הראשון שנסעו בקופת העיר לוינה ולרדים, היה את הזכות להשתתף בה. לפני שיצאתי, החלטתי יום לפני שאני נוסע, אז אמרתי אצלי בסמינר באשדוד, שמי שתקבל על עצמה ללמוד כל יום 2 סעיפים בחופץ חיים, עד אחרי שמחה סטוירה, וכל יום שעתיים לשמוע את עצמה בלושנורה, שתכתוב את השם שלה ואני אזכיר אותה אצל החופץ חיים. אז היה ברוך השם, מאות בנות שישבו וכתבו, והיה לי שם כבית להכניס, הגעתי בקבע של החופץ חיים, ניגשתי לגאון הצדיק רב דב יפה. אמרתי לו, יש פה חתימה של מאות בנות, שקיבלו על עצמם עד אחרי שמחה סטוירה כל יום שעתיים ביום לשנו מלשנורה וללמוד 2 סעיפים בחופץ חיים כל יום. אני רוצה שעה לברך אותם עד החופץ חיים ליד הקבר. הוא בירך אותם בחום רב, ואז לקחתי את התקים, שמתי את זה בכיס. אז הוא אומר לי רב דב המתוק, אז אומר לי, מדוע אינך שם אותו בכיסך? אז אמרת לי, זה השמות כבר, אתה קראת אותם? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אז תשים את זה על קברו של החופץ חיים. זה הכבית הכי טוב לעם ישראל בראש השונה. שבנות ישראל מקבלות על עצמם מדבר לשון הרע. זה הכבית הכי טוב לשים את זה על הקבר של החופץ חיים, שזה יעמוד פה בראש השונה. זה יכול לזכות את כל עם ישראל בדין. עיר את עיניי, שמתי את זה על הקבר של החופץ חיים. אז הנה, יש לנו כבית גדול מאוד. שמירה על הפה. לא רק מלשנור, לא לדבר מה שלא צריך לדבר, לא להתעניין מה שלא צריך להתעניין. שפרו מעשיכם, טיפה שיפור, בואו נחלק לרבנו של עולם. ניתן לו חיוך, נראה לו שאנחנו אוהבים אותו. אז גם הוא ידון אותנו כמו אבא רחמן, אם כבונים, רחמנו כרחם ובלבונים, בלי סיבות, כרחם או בלבונים, הקודש ברוך הוא בעזרת השם, בזכות השיפור של המעשים שלנו כאן, הקודש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים ולשלום, ונזכה. וזה השנה לשנת גאולה וישועה, ישועת עולמים.